אם אני זוכר נכון, אני אגיד לי באמצע הרמב״ם. אני זוכר נכון? טוב, אף אחד לא מתנגד, זה בסדר. דיברנו, אם נעשה איזשהו רענון של 60 שניות, דיברנו על מה שקורה בעולם האשכנזי בעלי תוספות, דיברנו על הספרדי המוקדם יותר, דהיינו ריף, יד רמה, רימיגש, ואולי דמויות משניות יותר, ובעצם גם נקודה שהרמב"ן עכשיו יוצא את החיבור בין שני העולמות. שמצד אחד הוא נטוע בעולם הספרדי ומכיר את המסורות שלו, מצד שני אבל הוא מושפע עמוקות מבעלי תוספות, או במילים אחרות, הדיאלקטיקה של התוספות, בבית ראיית הש"ס כמכלול שבו סוגיות צריכות להתעמת אחת עם השנייה, וצד הבעיות, את המתודה הזאת, הרמב"ן לוקח מהתוספות, כשניתן לומר שיש מקום זה הטוב בשני העולמות, זאת אומרת, הוא לוקח את היתרונות, יש גם הספרדי שמתמקד יותר בסוגיה המקומית לפניו, כמו היד רמה שזה שראינו אותו, ומצד שני, גם את היתרונות שבאמת תוספות, אם כי, כפי שהוא עצמו כותב, בהקדמה לדינה דגלמי, הוא בסך הוא רואה את בעלי תוספות כהשפעה המרכזית עליו, אני חושב שבצדק. זה במה אחת. עכשיו, במה אחת אני חושב שכבר אמרתי גם את זה, אבל הגאון פשוט, לא גאון, אתה נותן לו חשיבה גמישה, וגם חשיבה גם לא רק משפטית. זאת אומרת, הרבה פעמים חילוקים יכולים להיות מאוד משפטיים. יש שתי סוגיות, אתה מוצא איזה חילוק משפטי, ואתה רמב"ן גמישות מחשבתית שאפשרה לו גם ליצור קטגוריות שהם לא כמו רק ורק חילוקים בין טכניים, אלא הוא יצר מתוך התבוננות בחיים, מתוך הכרת העולם, הוא יצא הרבה פעמים קטגוריות משמעותיות במה קיומית, שאחרי זה הוא יסיים אותן ההלכתית. ואני חושב, זה בין היתר משמעותי מעוף גדול, גם לתירוצים שלו ולמהלכים שלו, יש בהם המון מעוף, כי בעצם מתחילים, נקרא לזה, יש שם אמירה כללית על הרבה מאוד על התחום, ורק אחר כך התירוץ. בכל מקום, אמרנו פעם שעברה שאחרי שטיפלנו בחמישה בין הש"ס, ופחות עושים את זה, אז אם אני זוכר, נעבור ליצירות האחרות שלו. תמיד שכן דיבר על הרמב"ן בתור מגן כנגד השגות, אבל זה כבר דיברנו.
סנגור מקצועי.
כן, דיברנו על זה, נכון, כן. אוקיי, אז עכשיו מעבר לכך שהוא כתב חידושים על הש"ס, מעבר לכך שהוא כאמור כתב הגנות על הריף כנגד בעל המאור, על הריף כנגד הרייבד, על הבעל הלכות גדולות כנגד הרמב״ם, וכאמור, לו הרמב״ם היה כותב את החיבורים האלו, הוא היה ראשון חשוב. יש, הוא גם עשה דבר שלישי, וזה הוא אחד הראשונים, אני חושב, שיצא לנו מונוגרפיה הלכתית משוכללת. אני אסביר בו את כוונתי. יש כתיבה הלכתית, כמו במקום בכל תחום, יכול להיות כתיבה פרשנית, וזה הכתיבה הנפוצה פה. תוקח טקסט קיים, הוא מפרש אותו. תוספות כותבים פרשנות. יש גמרא, כי אי אפשר לעשות בלי שיש לך את הטקסט של הגמרא לפניך. אי אפשר להדפיס את התוספות בנפרד, זה מסורבן מאוד. רש"י עוד יותר. זה פירוש על טקסט קיים. או תחשבו שנייה אחת, מגן אברהם, שח, תז. אלו פירושים על מקורות קיימים. יש פירושים מאוד מאוד נקודתיים. יש פירושים שמדברים בעניין. אז רש"י על התורה מאוד נקודתי, מסביר את הפסוק, רבן על התורה מסביר לך את העניין. אבל בכל זאת, זה פירושים על טקסט קיים. יש חיבורים שהם לא פירושים על טקסט קיים, אלא שעומדים בפני עצמם, כמו הרמב״ם. הרמב״ם לא כתב פירוש לש"ס, אלא הוא יצר חיבור חדש. כנ"ל, ויש עוד כל מיני חיבורים כאלו. ספר מצוות, למשל, זו עוד דוגמה טובה. שהרמב״ם כותב, שהרמב״ם כמעט לא עובד בז'אן הפרשני. יש אילו שרידים שפירו של הרמב״ם ש"ס, עד היום לא בטוחים, זה כן מהרמב״ם, לא מהרמב״ם, זה ודאי מינורי לחלוטין. הוא ידע פירו של משנה, שזה בצעירותו. ואחר כך, כשהוא כבר לא היה צעיר, הוא במקום לכתוב פירושים לטקסטים קיימים, הוא פשוט בחר לכתוב חיבורים משל עצמו. הרמב״ם, כמו עיקר יצירתו, זה פירושים, או חידושים על הש"ס, או כמו כתבי הגנה למיניהם. אבל הרמב״ן יצר, עכשיו, בעולם האשכנזי והספרדי הקדום, היו ספרי הלכה כאלו, נכון? באמת רעביה, באמת כמו כל, חלקם פרשנים, חלקם יותר ענייניים. בעולם הספרדי גם ספר העיתים, ספר לא דוגמה שדיברנו עליו. גם הם בעצם לוקחים מהש"ס את התמצית ההלכתית ויוצאים חיבורים הלכתיים. דיברנו על התופעה הזאת בכמה פגישות. מה שהרמב"ן עשה, הרמב"ן לקח נושא בתחום אחד והקיף אותו מכל הצדדים. זאת אומרת, לא כמו הרעביה או ספר העיתים ש... זה טיפ-טיפה אינפורמציה, הוא בעצם בנה נושא, בנה תחום, שהרמב"ן עשה את לגבי, באמת, פלוס מינוס תורת האמת, הלכות אבלות, זה לא בדיוק. הרמב"ן כתב ספר נקרא תורת האדם. עכשיו, בבן מסוים זה כאמור מונוגרף, זאת אומרת, מטפל בנושא בודד, הוא מקיף אותו. אבל, כמו שוב פעם, זה לא בדיוק, פשוט כל מה שיש בגמרא, תרגמו, מה שיש בגמרא, פחות תרגמו גם כן לפי נושא. הרמב"ם פשוט בעצם כתב פה יצירה שיוצרת נושא. זו יצירה, יש מאין של נושא. שתורת אדם, זה בעצם מה שאדם צריך, זה בעצם עוסק בסוף האדם. מי זה מתחיל מביקור חולים, מי החולי, עד יום הדין בעולם הבא. זאת אומרת, זה עובר מ... ביקור חולים, גוסס, וידוי, פטירה, קבורה, אבלות, הספד וכל המערכת הזאת. ולאחר מכן, בשחר תשעה באב, שזה קשור לאבלות בפריפריה, ובסוף שער גמול, שזה מה שקורה נשמה בעולם הנשמות. את המסע של האדם בסוף חייו. זה חיבור שבעצם מאגד בתוכו את כל מה שרלוונטי לתקופה הזאת, ובמקרה של הרמב"ן זה בעצם מכיל את כוחותיו של הרמב"ן בכל התחומים האלה. עכשיו קודם כל זה דורש בקיאות, דורים, הוא מלכד בכל רחבי הש"ס, את כל מה שנמצא בנושאים הללו. אז הלכות אבלות, איך שהם מרוכזים בש"ס, במקום פחות או יותר מסודר, אבל הכל הוא ריכז, זאת אומרת, כל שבריר גמרא, וכל כמה שורות, אם זה בברכות, בסנהדרין, במועד קטן, בשבת, ואיפה לא, כל שבריר, כל שלושה בשורות, הביא אותם לשם, ריכז אותם. כתב עליהם את חידושיו ונוסף על כך כמובן את כל העולם המחשבתי שלו שזה בולט בעיקר בשער הגמול שזה השער האחרון של הסיפור הזה אבל זה לא המקום היחידי שזה בא לידי ביטוי החיבור הזה כמובן ברגע שאתה עובד בצורה כזאת יש בזה ערך מוסף אולי גם את ערך מוסף לכותב שהוא שקוע בנושא, ורואה אותו מזוויות שונות, אז הוא גם מצליח להגיע לתובנות. אתה עוסק בנושא מכל זה, אתה מגיע לתובנות שמפרות אחת את השנייה, ומעמיקות את הבנתך. שנית, התחום הופך, זה מעצים את התחום, עצם העיסוק בו. עכשיו, היו לפניו, היו סיגות שפשוט הדיון דבר, היו פה ושם דברים כאלה, באמת, הרייבד כתב דבר כזה יכול להיות נידה, כבעלי הנפש. הרייבד הוא בפרובנס, הרמב"ן מניקיר את החיבור הזה, זה איזשהו חיבור שעוד הקדים את ה... את המתות האדם הזה, יצירה משוחררת, אין מה זה מביא אחרת, עד היום, במידה לא מבוטלת, זה בסיס לחות הוילות. אני חושב בעצם לומר זה ככה, חות הוילות, בית יוסף, שב מזה מלוך אופניים, בעצם בחות הוילות, יש לנו את הבית יוסף, יש לנו את תורת האדם, פסקי הראש, שהם מקיפים ביותר, בעצם מסכמים את כל תורת האשכנז בנושא הוילות, ואם כי בעצם הוילות, נגיד, בחות הוילות, אפשר לומר שיש את הראש שמסכם את התורה האשכנזית, ויש את הרמב"ן. ביקור חולים, שזה לא קיים בש"ס כמעט, אז הרמב"ן שם זה כמעט הדובר היחידי. יש מה בנדרים, אבל הוא אומר, זה איך מוסף הרבה יותר משמעותי. והראש שיקה בתוך חיבורו, גם הראי ותחלקים לא קטנים. אבל בית הספר אחר כך לקח במקורות האלו, שעדיין לומר שבמידה מאוד, מאוד משמעותית, עדיין, תורת אדם הוא הבסיס, הוא התשתית ל... הלכות אבלות, ביקור חולים, וחלק מה... עכשיו הרמב"ן שמה, שמה בגלל שזה לא טקסט, זה גם נתן לו מרחב. והרמב"ן שמה באמת פועל, זה הרמב"ן בעוצמותיו. לפי מלכות תשעה באב. יש שם קטעים יסודיים ביותר, בכל תשעה באב, אי אפשר ללכות את הסוגיות לגבי תשעה באב, בלי לעבוד צמוד עם תורת האדם תשעה באב. אי אפשר לזוז לחות אבלות בלי, מי שבעד אבלות מועד קטן, אם נגיע פה בזד השם לתחת הפרק השלישי, אתם תראו, או סוף הפרק השני, אתם תראו כעד כמה הוא עד כמה קטעים הללו יסודיים. ככל שבאמת כמה הוא לא מוגבל מהטקסט, טקסט מקביל גם יש מקום שצריך לפרש את הטקסט ולא סתם להתפרס. פה נתנו ליצור חיבור, זה חיבור משוכלל, שוכלל, מקיף, חודר. המודל הזה הוא גם שימש, הוא אולי גם בעלי הנפש משימש כאב טיפוס, כי דוח לאחר מכן יבוא הרשב"א ויכתוב תורת הבית. תורת הבית זה אותו עיקרון, אלא או, זה דומה, מה זה ככה, תורת הבית לא לוקח את תקופה בחיי האדם. מבחינה זאת, זה יותר, ככה זה מצומצם, אבל תורת הבית זה בעצם הבסיס שיורדר. זה שחיטה, מליחה, תערובות, יהי נסך, נטיית ידיים, נידה, מקוות. הוא גם כי יכתוב מונוגרף על... שיבר אחר כך את התשתית של רוב יורדר בשולחן הזה. מה שבעצם הולך ונוצר פה, ופה אני רוצה לחזור לדגש המקורי שהצבנו פה לפני שבועות ומדברים לחודשים. אני אקדים עוד הקדמה. חוץ מזה הרמב"ן כתב עוד כמה חיבורים. הוא כתב כך, הוא כתב הלכות נדרים, הלכות בכורות והלכות חלה, שזה בעצם תחליף לריף. זאת אומרת, על בכורות וחלה אין ריף. אחד המעשה זה חשוב. אז לכן הרמב"ן בעצם כתב סגנון הלכות הריף. כמובן, הוא עשה את זה כמו שהרמב"ן עושה. זה כמו אתם תבקשו, תבקשים אחד הרמים הבריסקים פה בישיבה תשובה בהלכה, אתם תקבלו שיכתוב שוט, אתם תקבלו שוט, הקשוט תהיה בריסקאי. זאת אומרת, תבקשים לאבא שלי תשובה בהלכה, תקבלו תשובה, התשובה תהיה בניתוח מסוים. כשהרמב"ן כותב סגנון הריף, מדי פעם הוא כותב את הסגנון הרמב"ן. רוב הפעמים פשוט מצאת הגמרות, מדי פעם. אבל כשנכנס לדיון, הריף מדי פעם נכנס לדיונים הלכתיים גם כן. אז הריף עושה דיונים מצומצמים, הרמב"ן עושה דיונים רמב"ניים. אבל עכשיו, יש לו משהו מאוד מצומצם מלכות נידה. זה מתפס עוד חשי הרמב"ן, המסכת נידה, זה משהו נורא מצומצם, זה ממש טלגרפית. עכשיו, לא נזכיר את כל זאת, יש ברמב"ן נימה מסוימת, או אמרנו בתחילת הדרך, שרם אשכנזי בעצם לא פעל לאו דווקא אחד המעשה. אז עובדים קודשים באשכנז, קודשים על קודשים, אין שוטים. דיברנו על כל בעלי תוספות, בעיקר בצרפת, הם לא כותבים חיבורים בהלכה, הם כותבים רק פרשנות על השעס. לעומת זאת, בעולם הספרדי, אז לא לומדים קודשים, הרמב"ן ידע קודשים כמובן, אבל לא, אין כתיבה פרשנית, לא לומדים את זה בישיבות. יש שוטים. ויש כתיבה הלכתית. וכאן, אני אומר, אז כשהרמב"ן עושה בכורות, חלה, נדרים, זה לא כזה שאני מעריף. מה שקורה בתורת האדם, שבעצם פה הוא הולך, פה הוא הולך לצד הבא קדימה. זאת אומרת, אם בכורות, חלה ונידה, זה בעצם, נגיד בכורות, חלה ונדרים, זה הריף, כמו שאמרתי קודם, הפריצות הפרשניות של הריף הם צומצמות, הקבוצות הפרשות של הרמב"ן הם בערך אותו הכיף כמו הריף, אלא שכשהוא עושה פריצה פרשנית, זה סוג אחד לגמרי של דיון. אבל בגדול זה בעצם, אני אפסוק את ההלכות. בתורת האדם, זה בעצם, פה השיטה משתכללת. זה בעצם לקחת, להפוך את הנושא ללב העניין, לא השעס. פחות חלב ונדרים, זה כבר ריב, זה פחות לפי סדר השעס. ושנית, זה לא לקחת חום הקיים ולפסוק אותו, או לפסוק אותו תוך כדי פירושו. זה בעצם ליצור, זה נושא ארגון הדברים, בחירת הנושאים, פה זה הכל שלו. כשהריף כותב, הוא לא בחר את הנושאים, הגמרא בחרת את הנושאים. כשהרמב"ן כותב בהלכות חלה, הגמרא בחרת את הנושאים, הוא רק מפרש אותם. פה הוא כמובן יוצא את המבנה, בוחר את הנושאים, ויש גם הולכים, הכתיבה, זה דומה לרמב"ם, זה כתיבה עצמאית. וכן, בעצם מה שיש, זה כתיבה הלכתית שמתקדמת מעבר לריף. היא יוצרת את הכתיבה מסביב לעולם, זה אולם זה הלכה למעשה, כמו שאני קודם, החיבורים האלו הם תשתית לחלקים חלקים נרחבים ביורדיה, אבל מצד שני הם, זה כבר כתיבה, זה בעצם העולם הספרדי פה לוקח את המגמה שלו לכתיבה הלכתית, אבל משכלל אותו, לוקח אותו לרמה אחרת לגמרי. וזה שמידה רבה, אולי רייבד התחיל את זה בבעלי הנפש, אבל זה שהרמב"ן פה עשה את זה בצורה מרשימה ביותר, וזה חיבור מצוין. אגב, בימינו, אז מוסד הרב קוק הדפיס את זה בתוך כתבי הרמב"ן חלק, זה בעצם כתבי הרמב"ן חלק ב', חלק ב' זה כמעט כולו תורת האדם, זה חיבור, זה חיבור נרחב. אז מגיע פה עמוד שני ד' כאשר ההערות פה הם לא כמו ברדווה של מוסד קוק, ההערות פה הם אולי חמישית, רבע מן העמוד, לא יותר מזה. אז בסך הכל מרת, זה ספר ארוך מאוד. ומי שרוצה יכול למצוא את כתבי הרמב"ן חלק ב'. לעומת זאת חידושי הרמב"ן הש"ס עשו חיים קלים, דהיינו, הם גזרו והדביקו את הקטע הרלוונטי במקומו. זאת אומרת, אם הרמב"ן מסביר גמרא בברכות, נגיד דף ט"ז או דף י"ח, אפשר למצוא את זה בחידושי הרמב"ן על ברכות, דף י"ז, את הקטע הזה מתורת האדם וכולי. מצד אחד זה נוחיות, מצד שני הדבר הזה, יש בו גם כן בעייתיות. על הבעייתיות היא שאתה לא תספר בפנים. אפילו אני מניח שהם חתכו במקום הנכון ולא חתכו מוקדם מדי או מאוחר מדי. מעבר לנקודה הזאת, זה כאילו, מי שרוצה להבין את הסוגיה, נגיד, בכל דף ט"ז, אם יבלו דורייתא או לא, בסדר, אז די שיקח את הקטע הזה. אבל מי שרוצה להבין את ציב החיבור הזה ואת עוצמותיו, הוא לא יקבל את זה ככה. זה עוד קטע פרשי ועוד קטע. בעצם, מי שהכיר תורת האדם רק דרך הציטוטים מחידושי הרמב"ן, אז יחשוב שהרמב"ן כתב חידושים מש"ס במקום 200 עמודים, 220 עמודים. הוא לא הבין את בכלל יכיר את המבנה של תורת האדם ואת את העובדה שהדברים שם משוכללים ומסודרים ומאורגנים. זה מת, אז לכם זה בעצם עושה עוול. שדבר נוסף, זה גם לא אורגני לחידושי הרמב"ן. זה לא קטע ברמב"ן הישן, את השבוס הזלמן, אז זה לא בא, לא שיבו את זה ברצף. יש כאילו, הרמב"ן שבוס הזלמן אומרים ככה, חידושי הרמב"ן סדר מועד, שבת, עירובין וכו', בסוף ליקוטים מספר תורת האדם. היום כבר חוץ צה"ל נחשף קדימה. דהיינו במדעות החדשות יותר, אז אין, אצל בסזן בעצם יש כאילו שתי רמב"ן על מועד. יש רמב"ן, חידושי הרמב"ן על מועד, אז יש ליקוטים. אצלנו את הליקוטים כבר הכניסו לתוך הרצף. אמנם, בזכותם ייאמר, הם מציינים את זה. זה מצוין שם בקטן. אבל מי שנאסף רמב"ן ככה, זו תחושה שרמב"ן כתב על חידושים על הש"ס, חידושי הסוג של ריטב"א. וזה לא ככה. הוא יצא פה מאת חיבור שהוא לפני עצמו מאת מאוד מאוד משמעותי. למה זה קורה? זה קורה כי אנשים אוהבים ללמוד גמרא ופחות ללמוד אבלות כנושא. אותו בקל הקצות, אפשר גם ללכת לספרייה למצוא שם את הקצות בבבא קמא. לא שהוא כתב פירוש בבבא קמא, אלא אז הוא הדביק את כל הקצות ובמקום לראות את זה סדר שחנוך, הוא שמצוא את זה כבר על סדר הגמרא וכולי. טוב, זה יש פה כתיבה הלכתית, אבל עם השכלול, זאת אומרת שכל שהרמב"ן בעצם הוא הטוב בשני עולמות. הוא לוקח את המוקד ואת המגמה ההלכתית, מצד שני כבר כלים למדניים ששכללו ופותחו הרבה מעבר לכך. טוב, חוץ מכל זה, יצירתו הספרותית של האדם זה חידושים על הש"ס לרוב המסכתות, לא כולם, לרוב המסכתות, חידושים מרכזיים משמעותיים. בית סדרת כתבי הגנה גדולה ונרחבת כל הש"ס על בעל המוהר, על הרייבד, על הרמב״ם, זאת אומרת, זו חתיכת עבודה. כתיבת פסקי הלכות, מסכתות שלא היה ריף, כתיבת מונוגרף הלכתי, רב מימדים, וחוץ מכל זה, כתיבת פירוש על התורה. עכשיו פה אני לא אכנס לשיטות פרשנות על התורה, בגלל שזה לא נושא החוג הזה, יחד אני כן אציין, הרמב"ן על התורה מלא וגדוש באמירות הלכתיות גם משמעותיות. זאת אומרת, בעצם בשביל להעריך ולהכיר את מלוא יצירתו של הרמב"ן, אי אפשר שלא להיחשף לרמב"ן על התורה. יש שם פעם אחר פעם אחר פעם חידושים הלכתיים מאוד משמעותיים. ובהקשר הזה מרת צריך להוסיף את ההערות הבאות. קודם כל, יש, אם תרצו, יש שני סוגי מחברים. יש מחברים, כל בעיה אותו פתרון, אותה גישה. ויש כאלה שיש להם כמה סוגי תחמושת. כאילו כל מטרה היא סוג תחמושת מתאים. יש לך טכניקה א' וטכניקה ב' וטכניקה ג', הם רב גוניים, ואז הם לא ניגשים לכל הבעיות עם אותה גישה, אלא כל בעיה אומרת ניגשים בגישה שאני חושב שמתאימה. הרמב"ן שאנחנו מובהק בקבוצה השנייה. הרמב"ן הש"ס לא כך בא לידי ביטוי. תורת האדם הרבה יותר. הרמב"ן התורה בצורה הכי מרשימה. יש שם פרשנות של סיפורי התנ"ך מבחינה פרשנית או דרמת, ספרותית, שמבחינה אמונית, יש מסודות מחשבתיים, לוח הדרך, יש שם בלשנות, יש שם קבלה, ויש שם הלכה. ואתה יכול למצוא במבנה התורה קטעים הלכתיים, אתה יכול למצוא קטעים מחשבתיים, אתה יכול למצוא קטעים כמו בלשניים, אתה אומר, קטעים תיאולוגיים, קטעים קבליים, ו... והכל מה... לא, כי הוא בנדים, ניחן בארגז כלי עבודה מדהימה, וכל אחד היה לו את הכלי המתאים לו. ו... אני אתן לכם דוגמה. עכשיו, הרמב"ן רואה את ההלכה, אני אתן לכם דוגמה. הרמב"ן בעקידה, אחד ההסברים שלו, או אחד הפסוקים הוא כותב, מה הפסוק? ויקח את העצים ואת המאכל ואת האש ויחוש להם יחדיו, משהו כזה. למה הוא לוקח את העצים? לפני לסחוב את העצים. מה? כן, לכאורה היו עצים ב... אז הוא כותב שהוא בדק אותם מתולעים, כי עצים תולעים פסולים למזבח. זאת אומרת, הוא לוקח את הסוגיה במסכת זבחים לגבי העצים ומיישם אותם גם בעקידה. דקה אחרי זה, דקה לפני זה, הוא מסביר לך מה משהו של מילה ניסיון, מה משהו של תיאולוגית של ניסיון, זאת אומרת, ו... וכו'. זאת אומרת, הוא זכה יצא בשלום, נגיד, יקחו מישהו פה הגריז, אז הכל זה רק הלכה. זאת אומרת, כל בעצם פירושו התורה זה בעצם, אני מגזים דיבה, אבל בגדול, פשוט הגישה הלכתית, ומיישמים אותה בלוח ולוח ובתורה, גם בקצעים הסיפוריים וקודם מתן תורה וכו'. אחרים מיישמים את הגישה, גישות אחרות, גם החכמים ההלכתיים, נגיד הרשב"א. אצלו, כל קטע עם השבטים, הוא משלב ומשתמש בהמון המון כלי כעבודה שונים. שנית, החשיבות של הקטעים האלו, זה לא כשהרמב"ן כותב שם לפעמים, מה החשיבות של הרמב"ן על התורה בהלכה, כשיש את הרמב"ן על הש"ס. אז זה לא רק שהוא יכול לכתוב שם כמה נושאים שלא נמצאים בש"ס. למשל, במלכת חינוך זה מוטיב מרכזי. אחד הדברים שמלכת חינוך כל כך חשוב, כי הוא מרחיב הרבה מצוות שאחרים לא הרחיבו בהם. ואחד הסיבות שהוא יכול לעשות את זה, כי הוא כותב בסדר מצוות. אז מצוות שיש למעט גמרא, הוא יכול להרחיב. כי הוא כותב לפי סדר התורה, לא לפי הגמרא. זאת אומרת, לפגוש את המצווה דרך התורה ולא דרך הש"ס, לפי זה יתרון. כי יש מצוות שבתורה הן בולטות יותר מאשר בש"ס. זו סיבה אחת, אבל זה לא רק הסיבה. זה גם, התורה גם מאפשרת פרספקטיבה אחרת. הפרספקטיבה של ש"ס, הרבה פעמים היא יותר בפרטי הפרטיים, יותר נקודתית. הפרספקטיבה של התורה היא לפעמים קצת יותר מלמעלה. קצת יותר היסודות והעקרונות. טוב, ניקח דוגמה קיצונית בכוונה, אבל עין תחת עין. בתורה זה נראה אחרת, מאשר בש"ס. אבל זה לא רק זה, נגיד, דיני ריבית, בש"ס זה אוסף פרטי פרטים, בתורה זה עיקרון כללי יותר, ומתו חמץ. אז רמב"ן יכול לפעמים גם להגיד תובנות הלכתיות בתוך הפסוקים, שיש יש מפגש עם הפסוקים, שבש"ס יהיה פחות מפגש, או זה ייתן לו זווית יותר כללית, יותר עקרונית ופחות פרטנית. והדבר הזה באמת מוסיף, יש כמו המון המון קטעים הלכתיים משמעותיים ברמב"ן על התורה. תן, אני אתן לך דוגמה אחת, פרשת שבוע. ולא תזנה הארץ, הוא התחלת בתחילה להזנותה ותזנה הארץ, הוא מלא הארץ זימה. הרמב"ן מחדש מזה שיש לאו מיוחד הזנות בארץ ישראל. הזנות בארץ, חוץ מהאיסור של זנות בתור זנות, יש גם איסור כי זה פוגע בארץ ישראל. או יש דבר דומה בפרשת מסעי לגבי רצח. דת אמר, שחות דמים בארץ עוברים עליו מיוחד. לא, תתמי את הארץ, תחליף את הארץ. עכשיו, מהסוגיות, אם כן, באמת, הסוגיות לא דנות בזה, הסוגיות לא מדברות, אז גם הייתם חדש, זה אין לך איפה לכתוב את זה. כי איפה בדיוק לכתוב את זה? בסדר, אז הוא יכול למצוא איזשהו אגברוך, אני לא... אבל בלעומת זאת, אבל באמת, אני אומר זה כך, א' פה באמת אין מקום טבעי מתבקש לכתוב את זה, אבל בעיקר, אני שמח שהוא מוצא איזשהו מסמר לתלות את הכובע הזה, אבל בעיקר, גם אין את הגירוי לכתוב דבר כזה. בלעומת זאת, כשלומדים לרמן התורה, אז מתקשור לעצמם, מה משמעות השלישייה הזאת? התחילה ביתך להזנותה, שלא תזנה ארץ ומארץ זימה. בשמה הכפילות הזאת. האם זה סיבה או ציווי? זה ציווי, מה זה בא לומר? ואז, הדוגמה הזאת מופיעה גם בספר המצוות, וגם בפירוש התורה. אבל היא, הוא יגיע לזה דרך אתה, הגירוי, גם הטקסטואלי, לחשיבה, וגם מקום לכתוב את זה, זה בית המתבקש במקום פה. אז יכתוב את התובנה הזאת, ופה הוא לא יכתוב את זה בחדשים לשעס. מטב ידידי לפחות. הכנל, דוגמה אחרת. יש לו תזה מסוימת לגבי איסור ריבית. בעצם אחד השעות המקסות בריבית, האם זה ממונה או איסור. שימו לב למשל שהמישה, זאת אומרת ריבית במציע, לעומת זאת, השולחן ערוך, מדעמה במלווה ולווה, יענים המונות, לעומת זאת, השולחן ערוך ביורדיה, זאת אומרת, איסור ויתר, אם זה איסור הממונה. כי אי שם, בין המאה ה-12 למאה ה-16, זה נדעת מחושב משפט ליורדיה. עכשיו, הרבה, יש אמירה חשובה בנושא הזה, אבל לא על השעס. זאת אומרת שהוא פרש את כל פרק איזו נשך, שורה אחרי שורה. האמירה שלו היא בפירוש של התורה. כי שם יש לפעמים, כי התורה בעצם מאפשרת או מחייבת אותו לשאול גם טעם המצווה, וטעם המצווה מביא אותו לאיזה חידוש, שהוא גם משמעותי מבחינה היסודות של הלימודים של המצווה. מה שאין כן בפירוש של השעס, אז... הוא שמסביר את כל העסקאות, כל העסקאות הסיבוביות והשראי שיש שם וכל זה, הוא לא מסביר את היסוד הזה. זה מצב הרמן התורה. וכמו ניתן להכפיל את זה בעוד כמה דוגמאות מהסוג הזה. או יותר דוגמה אחרת. זוכר את השעה שעה שככה למרים. המן מחדש, זה מצוות עשה. נדמה לי, כן. ובטוח הוא מחדש ששחת ממד הר סיני היא שם זכות דבר שמת וזכות דבר שמת ויש ככה בחורב שלוש נקודות היא שם לך בנשקת דבר שרו עיניך פסול ובחר כמי חייך ועודתה מבנך ובנך היום השמת ויש ככה בחורב ומור אלה וכו'. אומר הבא עשי ולאו עשי לזכור ולאו לשכוח. עכשיו זה לא נמצא בשעס. אז איפה נמצא את זה ברמב"ן? נמצא את זה פה, זה בספר המצוות. מחירות, היכולת לחזור ולגשת לחומר ההלכתי דרך התורה פתחה בפניו אפשרויות. אם אתם זוכרים, לפני חצי שנה בערך את הפירמידה הזאת עם ה... קיצור, תורה, משנה וכולי, אז שכאילו כל דור, כל שלב בונה לגבי השלב הקודם, הזכרנו אז שלפעמים קופצים. זאת אומרת, יש רישונים שפשוט המשנה אם אין גמרא. ואז אמרנו שיהיה כמה בודדים שבתוך הפסוקים הוצאו גם הלכות. הדוגמה בולדת זה במשך חוכמה, אבל גם הרמב"ן עושה את זה. ולא תמיד, אבל בכמה וכמה מקומות הוא עושה את זה דרך הפירוש של התורה. כי פירוש התורה, זה בדיוק מה שזה מאפשר לו. לפרש את התורה, מבין שהוא צריך, ואלמנטים שלא קיימים בסוגיות, כי הסוגיות לא התעסקו איתם, הוא יעשה את זה. אז לכן, הפירוש התורה מעבר כמו חשיבותו כפירוש התורה, יש לו גם מבחינה הלכתית משמעות. אני בהכרעה הזאת מזכיר את המשך חוכמה, שגם שם יש הלכה ומחשבה בצורה מאוד משמעותית, אלא מה זה ככה, במשך חוכמה יש הרבה את ההלכה ובאמן יש הרבה את הגיוון. זאת אומרת, המשך חוכמה זה בגודל שתי גישות. הרמב"ן זה הקשת היא הרבה יותר רחבה. אבל יש איזה, נגיד, אפשר לומר ככה, הרמב"ן התורה יש לו מלחמת שלבים במידה מסוימת עם משך חוכמה וגם עם הנציב, שגם כן עושה אופן חלק מהדבר הזה. כן, ושכחתי, להזכיר קודם זה עוד מונוגרף אחד, משפט אחר, זה קצר, זה 3-4 דפים, וגם משם זה בעצם זה לא תורת אדם, הוא יוצר תחום. משפט אחר, אם יש איזו תופעה הלכתית, שוב את המשפט אחר מדיאל דגאומי. עכשיו בשניהם אני עושה דבר מאוד דומה, הוא לוקח איזושהי סוגיה אחת משמעותית וחשובה, הוא כותב מונוגרף, אבל המונוגרף הזה, תות אדם זה כמו בעצם לכתוב ולהקיף תחום, לאסוף את כל החומר, ובעצם כמו ליצור את התחום כמעט. דין דגאומי ומשפט אחר, זה לא לאסוף את כל החומר וכל זה, זה בעצם לנתח, לקח מושג עמום ובעייתי ולנתח אותו. אז זה כתיבה לפי נושא, וזה משותף. אבל זה ניסיון להקיף את כל דיני ספר תורה, או כל דיני נידה, או כל דיני אבילות, או משהו כזה. אלא זה בעצם איזשהו חבור. זה איזשהו נושא שמלא מטריד אותו. במשפט אחר, מטריד אותו איך אפשר, מה הסמכות בית הדין להחרים מהציבור. הוא כותב שם איזה חבורה ואיזשהו מהלך. דין דגרמי זה נגיד סוגיה יותר נרחבת. בסופו של עכשיו, כשהוא גומר, הוא גומר עם ההבחנות שהוא מבחין שם, אפשר לומר שהוא הפך את דין דגרמי לנושא יותר משמעותי, אבל זה ניסיון ליצור היחוד גרמי. זאת אומרת, הוא לא כותב, הדין הוא כזה, זה ניסיון לקחת כמה מושגים, שיחסי הגומים ביניהם עמומים, זאת אומרת, בקשר מזיק של ניכר, גרמי, גרמה, מזיק שעבודו של חברו, ועוד אי אלו מושגים יותר מקומיים, והוא מנסה לנווה את זה, וזה בעצם שיעור כללי גדול, או איזו סדרה שיעורים כלליים, אמת, שבא לטפל בנושא. מבחינה זאת, זה בעצם, זאת פרשנות מונוגרפית, או הנושא, זה לא, אבל הוא עושה את זה. מבחינה זאת הוא בין ראשים הבודדים שעשה דבר כזה, הוא עושה את זה גם כפי שזכרתי לכם, מה זה פרושו לסנהדרין ולברכות, פסחים, יש כמה חבורות שם. משנים אחרים כותבים כל הזמן פרשנות טקסטואלית נטו, דבר, רשב"א וכו'. אמר עושה את זה רוב הזמן, יש כמה סרטות שמשום מה הוא לא עשה את זה. בסנהדרין יש לו 2-3 חבורות, כנה פסחים, קנה על ברכות. אז גם זה, דין דגאומי ומשפט אחר, הם שייכים פחות או יותר לכיוון הזה. זה, נכון, אם דיברת לפני כן, שבפרט אדם יש מקום מתקשר או מפתח את המחאה הספרדי, אילו לא. זו לא כתיבה הלכתית, זו כתיבה פרשנית. יש פה איזשהו מושג עמום, כשנסה להבין מה קורה איתו, אז זה בעצם שהוא כללי, זה לא יצירת ספר, הוא לא כותב ספר הלכה שם. טוב, אני לא זוכר, אני אמר כמה מסיכום לרמב"ן. קשה לחלק ציונים. זאת אומרת, זה קשה לבוא ולהגיד, זה הראשון הכי חשוב, הכי גדול שפעם היה. אבל אם מדברים על זה חמישה פותחת או משהו כזה, אז כל רשימה בעולם שתכניס חמישה פותחת של ראשונים, שמה זה שלושה ארבע דמויות אוטומטית מוכנסות שם, שזה רש"י, רבנו תם, הרמב״ם והרמב״ן. כשעכשיו איזשהו דרך לחבר את, נגיד אם דמי חמישה אני הייתי מוסיף את הרי, אני מתאר לעצמי, אבל כל יש להסיף שם להוריד שם, אבל אף אחד לא יבוא ונסות, זאת אומרת, תשאר, מי הראשון בהידיעה, אני לא נשבע שזה הרמב״ן, זה לא הרמב״ם, או לא הבן אותם. כן, אפשר לומר שבטוח הוא במירוץ. אבא שלי מפה פעם באיזשהו מוטיש או משהו, שמי שואלים אותו, אומרת, היו אומרים לה שאתה יכול ללכת לאי בודד, ולקחת איתך ספר אחד בלבד, ולקחת איתו רמב״ן לתורה. ואם אתה יכול רמב״ן לתורה. ואם אתה אומרים לך שאתה יכול לקנות רק את הספרים של ראשון אחד, אז הרמב״ן לא מתבקש. זה, מבחינת אומרת, עכשיו, יתרה מזאת. הרמב״ן בעצם ייסד אסכולה. כי בעקבותיו הלכו הרשב"א והריטב"א והר"ן. זה לא היה רק, זה ממש ייסד אסכולה. ובקשר זה מרת, כתיבתו קשה יותר מאחרים. חיים סובייצ'יק אמר לי פעם, אם עוקבים אחרי תאריכי הדפסת הראשונים, כאילו שרובם אומרת, חידושים על הש"ס, או שהודפסו בתחילת הדפוס במאה ה-16, ומה שהדפיסו אז, חיכה למאה ה-18 להיגאל במירכאות. זה מאוד, מאוד מעניין מה שקורה שם. קודם הכניס את הריטב"א, הכניס את הרשב"א, ורק בסוף את הרמב"ן. למרות שבחינה עניינית, הרמב"ן הוא האבא של השיטה. אבל הוא הכי קשה. זאת אומרת, הריטב"א הוא הכי קרי. תקראו ריטב"א, רשב"א, רמב"ן, ברור שריטב"א כתב את העברית הכי קריאה, והרמב"ן כתב את העברית הכי קשה. הסגנון הוא קשה. אז, אבל הרמב"ן ברור שהוא אבי השיטה. א', ב', לא אגיד שכל תורת הרשב"א הריטב"א באה ממנו, אבל נתחים נרחבים. נתחים נרחבים מתורת הרמב"ן משוקעים אחר כך, הרמב"ן הוא איש, מת, רשב"א, ריטב"א, ר"ן, זאת אומרת, אחרת, אם אנחנו נוציא את תורת הרמב"ן מתוך הרשב"א והריטב"א, הספר יהיה צל של עצמו. אם תוציא מהרשב"א את כל הקטעים שלא בנויים לרמב"ן, אז אתה תקבלו ספר אחר לגמרי. זה נתחים נכבדים, נמצאים. ובכלל זאת, הוא כאמור כותב קשה, הוא מייסד אסכולה. לא כל תורתו, ובעיקר זה שלא בחידושים על הש"ס, כנראה פחות נגיש ופחות השפיע כלפי מטה. לנו כן, כי אנחנו יש לנו ספר מצוות, יש לנו תורת האדם, לא כל יגיע בשווה. מה שגם ניתן לומר, זה אמנם רושם סובייקטיבי, אבל אני חושב שהוא, אני חושב שמבוסס, מבין השלישייה הזאת, אולי רק כסיב עוד יהודי אחד, זה הרעה. הרעה היא קצת יותר עצמאית. זאת אומרת, הרעה, בעקבות הרעה, חידושיו לא בדיוק משקפים את הרמב"ן, אבל הוא מוצא את הרמב"ן הרבה. תורת הרמב"ן מוכרת לו, קצת יותר עצמאית, הוא נין שבא למור, אז נין או נכד, משהו, זה צאצא שבא למור, זה לא מפתיע, שם לוין גם. אבל בכל מקרה, זה שבאמת יש אחד שמדי פעם מוכן להתכסח עם הרמב"ן על המהלכים היסודיים שלו, למרבה הפתעה, זה הר"ן. הרשב"א והריטב"א לא תמיד הביאו מהלכים גדולים של הרמב"ן, לפעמים יחלקו עליו, אבל המהלכים פורצי הדרך של הרמב"ן, אני פחות מזה נכון, פחות מזה שבפועל הם חולקים. מי שיותר, תקרא דוגמה אחת, את הרמב"ן ואת הרמב"ן גדי חתימה די מסולש, למדנו בפרק תשיעי. מי זה שמציג אלטרנטיבה? הר"ן. לא הריטב"א או הרשב"א. וזה לא מקום אחידי. למשל, מי שמכיר את הרמב"ן בין המציאות, לגבי ייוש ובעבידה, ונלחמות ארוך ומרשים, הר"ן שם מתווכח איתו, אז יש עוד כמה וכמה. אני חושב שלר"ן הייתה נכונות יותר גדולה לחלוק. אני לא אומר שזה לא עושה אותו גדול יותר מהריטב"א או הרשב"ן. עובדתית, הר"ן היה מוכן יותר לחלוק. זה אומר שאם אתם מחפשים איזו סוגיה, מישהו שאולי מוכן, תקשיבו, זה לא קורה גם בר"ן הרבה. אם אתם מחפשים מישהו שיש סיכוי שיצא נגד הרמב"ן, אני חושב שהרמב"ן לרוב יותר. אבל זו הנקודה החשובה. הנקודה החשובה היא שהוא בעצם הקים אסכולה שלמה. והאסכולה הזאת, עכשיו, הרמב"ן גם, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה או לא, הייתה לו אישיות מאוד פתוחה. הוא מוכן לקלוט תורה מכמעט כל אחד. אני חושב שהוא מידת העוצמות שלו, אבל הוא מוכן לקלוט מאחרים, הוא גם מוכן, איך אמר זאת, הוא גם שמרן, הוא רוצה להגן על מנהגים, הוא לא צריך, יש לו אישיות מאוד שמרנית, מוח מהפכני, אבל אישיות מאוד שמרנית, וזה יתרון. אדם שהוא מהפכן אינטלקטואלי, אז יש לו שמרנית פה יצאת איזה איזון, איזון טוב. כשמשהו מהפכן, הוא לא מהפכן, זאת אומרת, הוא לא רוצה את המהפכות, הוא פשוט אומרת, מה זה ככה אולי, הוא אישיות שמרנית ויצירתיות וחדשנות, חדשנות לימודית, לא מהפכנות. זה שילוב מאוד מפרע. אז הוא פתוח, הוא חדשן, הוא אומרת, זה יוצא קומבינציה מאוד מאוד מרשימה, ומה שלא אמרנו, זה טוב, זה פחות או יותר זה. אבל הפעם נבוא בין יותר הרשב"א, אם יש זמן אז נוסיף גם את הריטב"א, באמת פחות או יותר את כן, רק עוד אחת אחרונה לגבי הרמב"ן. לרמב"ן התלמיד בשם שמואל סרדי, שהוא כתב ספר התרומות. אתם יודעים מה, ספר תרומות נשמע כל פעם בסדר, אז פעם אני מדבר על הרשב"א, ועוד דבר, ניתן כותרת פעם הבאה בעניין תלמידי הרמב"ן. שזה הרשב"א, רע"מ, ספר תרומות, כמו שאמרתי, כמו שדיברנו על תלמידי הר"י, אז נשתדל לדבר על תלמידי הרמב"ן. זה אולי נכון יותר. טוב.